קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק שני, פרק רביעי, באות ת', בעניין ישראל ואומות העולם, נושא מרכזי וחשוב שפחות או יותר עברנו עליו כשהבנו מהם השורשים של האומות והשורשים של ישראל. והבנו שהכל מתחיל מאדם הראשון עוד לפני החטא. יוצא לפי זה שאם נשאל את עצמנו את השאלה האם אדם הראשון הוא יהודי או גוי, תהיה לנו שאלה אמיתית. התשובה היא שהוא גם יהודי גם גוי. והוא, אפשר לומר שהוא מתחלק לפנים וחוץ, לגוף ולבוש. ויש לזה רמז בפרשת מסעה, שאנחנו רואים את מסעות בני ישראל. התורה מתארת 42 מסעות שמתחילים מרעמסס ומסתיימים בערבות מואב. אם מסתכלים היטב על המסעות האלה, אנחנו רואים בהם רמז מאוד יפה להיסטוריה בכלל. כלומר, איך הרעיון של בני ישראל עובר דרך ההיסטוריה, וזה מתחיל אפילו עוד מלפני בריאת העולם, ומגיע באיזשהו שלב למקום ששמו אלים. ושם 12 עינות מים ו70 תמרים ויחנו שם. מה זה 12 אלים? זה 12 עינות מים ו70 תמרים. 12 זה מספר שבטי ישראל, 70 כנגד 70 אומות העולם. מכאן אני מסיק שהמקום ששמו אלים מכוון כנגד אדם הראשון. זה דבר שאפשר ללמוד אותו. כתבתי אותו באתר שלי בפרשת ויקל, מי שמעוניין, בפרשת מסעה, מי שמעוניין יכול לקרוא את זה שם. או, תודה. יעבדוך עמים. ובכן, לפי רמח"ל, אדם הראשון הוא באמת השורש של ישראל מצד אחד ושל האומות מצד שני. הוא מדרגה כוללת. יש ביטוי בתלמוד, שופרי דיעקב מעין שופרי דאדם. כלומר, יופיו של יעקב הוא מעין יופיו של אדם הראשון. אומר רבי שמואל דיוזדה, תלמידו של הארי, מכאן ששם אדם חשוב משם יעקב, משם ישראל, כמו שם הוא כותב. על סמך דברי הגמרא האלה, זאת אומרת שאדם זה השורש של כל האנושות כולה, ובכלל זה גם ישראל כגרעין. הביטוי אדם חשוב מהביטוי ישראל. כך אומר רבי שמואל דיוזדה, בספרו מדרש שמואל על מסכת אבות. כן, גרעין וקליפה. יש שם, זה הכל מסביב למשנה של חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. נכון, אני אסביר רק שנייה. לא, יש גרעין של הכל. יש במשנה במסכת אבות, דברי רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. ורבי שמואל דיוזדה, שכתב כמין אנציקלופדיה של פירושים על מסכת אבות, זה נקראת בשם מדרש שמואל, רבי שמואל דיוזדה הוא תלמידו של הארי. אז הוא מביא שם כל מיני פירושים, והוא מספר שהיה ויכוח גם בדורו מי כלול בביטוי אדם, בחביב אדם שנברא בצלם אלוהים. ואז הוא אומר שבסוף הוא הלך ושאל את רבי חיים ויטל. הוא אומר, הלכתי ושאלתי את החכם הגדול כמו הרר חיים ויטל נרו. כלומר, כשהוא כותב את זה, רבי חיים ויטל עדיין בחיים. והוא אומר, שאלתי אותו, האם בכלל חביב אדם שנברא בצלם כלולים גם אומות העולם, בני נוח. ואז ענה לו, חלילה, תודה. חלילה, הוא אומר, אין הרשעים בכלל. עכשיו, מה זה הרשעים? הוא שאל אותו על בני נוח. אחר כך הוא אומר, אבל מצאנו שהשם אדם חשוב מהשם ישראל, שהרי מצאנו ששופרי די אדם, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם. ואז הוא מסביר שם דבר מאוד מעניין, שאדם הראשון הוא בצלם אלוהים, ואחריו כל אדם ימשוך. כלומר, כל מי שיש לו מעשים טובים, חוכמה, כראוי, מושך את צלם אלוהים מהצלם של אדם הראשון. וגם כל עם בני ישראל. זאת אומרת, אם אני מבין אותו נכון, זה אומר שצלם אלוהים הפרטי נמצא אצל גוי הזוכה לכך, וצלם אלוהים הציבורי נמצא באומה הישראלית. ברור? כן. אני לא שומע. לא בדיוק. אצל גוי זה תלוי במעשים, ואצל האומה הישראלית זה לא תלוי במעשים. אבל היחיד, ודאי שגם הוא צריך להשתדל. זאת אומרת, יש ביטוי כזה בתורה, קדושים תהיו. קדושים תהיו, מה זה אומר? זה מצווה, זאת מציאות, מה זה? אז לכלל זאת מציאות, לפרט זה מצווה. כלומר, הכלל הוא כבר קדוש, שנאמר, כי עם קדוש, אתה. לא כתוב תהיה. כי עם קדוש, אתה. אבל ליחיד, קדושים תהיו. כלומר, היחיד צריך לאמץ בחייו הפרטיים את הקדושה שהיא כבר נמצאת אצל הכלל כולו. או, תודה. כן.
מה? הפרט היהודי הוא יותר
חשוב. ודאי. הפרט היהודי יש לו חשיבות על הפרט הגוי. למה? לא מצד פרטיותו, אלא מצד האומה שאליה הוא שייך. ואולם, עכשיו אני קורא, אחרי כל ההקדמה היפה הזאת, אני אקרא את הטקסט עצמו באות ת'. ואולם, במעשיהם של ישראל תעלה האדון ברוך הוא תיקון כל הבריאה ועילויה כמו שזכרנו. זאת אומרת, מה שאנחנו בני ישראל עושים משפיע על הכל. ושיעבד כביכול את הנהגתו לפעולם, להעיר ולהשפיע או לסתר ולהתעלם חס ושלום על פי מעשיהם. אך מעשי האומות לא יוסיפו ולא יגרו במציאות הבריאה ובגילויו יתברך שמו או בהסתרו. אבל ימשיכו לעצמם תועלת או הפסד, אם בגוף אם בנפש, ויוסיפו כוח בשר שלהם או יחלישו. כלומר, אצל האומות בוודאי שיש המשכה של ברכה או להבדיל כללה, אבל תיקון העולמות העליונים איננו תלוי בהם, אלא תלוי במעשיהם של ישראל. זה גמרא מפורשת לגבי נבוזרדן, שנבוזרדן התגאה שהוא שרף את המקדש. יצאה בת קול ואמרה לו, קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת. כלומר, זה נכון שנבוזרדן שרף, אבל שרפו לפניו. מי שרף לפניו? מעשיהם של ישראל שרפו את המקדש. איזה מקדש מעשיהם של ישראל שרפו? הרי המקדש של מטה לא נשרף על ידי ישראל, אלא הכוונה למקדש של מעלה. מקדש של מעלה כבר נפגע בעוונותיהם של ישראל, מתוך כך, המקדש של מטה, שהוא השתקפות של המקדש של מעלה, לא יכול היה לעמוד מול הלהבות של נבוזרדן. כמובן, זה העניין. ואומנם, אף על פי שאין הקדוש ברוך הוא משגיח על אומות העולם בפרטיהם, כבר אפשר שישגיח עליהם בהם לצורך יחיד או רבים מישראל. אמנם זה בבחינת המקרים האמצעיים שבערנו בפרק הקודם. כלומר, ההשגחה הפרטית של האומות מסורה לשר. אבל יש מצב לפעמים של השגחה ישירה לצורך ישראל. כמו שלמשל אין השגחה על הדגים, אין השגחה פרטית על הדגים, כידוע. אבל אם יש איזה צדיק שצריך להינצל, כגון יונה, וימן השם דג גדול, לבלוע את יונה. עד כאן ברור? יאללה, כן. אתה שואל מה זה מציאות הבריאה? ודאי שזה מדובר על העולמות העליונים, כי הרי בעולמות התחתונים גם לגויים יש השפעה. ברור. הוא רומז כאן למושג עולם הבריאה לעומת עולם העשייה. מה שהוא רוצה לרמוז. כן. אמנם זה מבחינת המקרים המצאים שבערנו בפרק הקודם. עכשיו, מתוך כך אנחנו סוף סוף מגיעים, מה זה סוף סוף? מגיעים לפרק חמישי של חלק שני. באופן ההשגחה. עד עכשיו דיברנו שיש דבר כזה השגחה, אבל יש לנו כל מיני פרטים ופרטי פרטים כיצד מתנהלת ההשגחה העליונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ימדור. תודה. והנה עד הנה, בערנו משפטי השגחה, אתה מדבר במה שבאופן ההשגחה, ועניין זה התחלק לשני עיקרים, האחד בהשקפתו יתברך שמו, והשני בהשפעתו. מה זה השקפתו יתברך שמו? מי משקיף? הקדוש ברוך הוא. כן? איך הקדוש ברוך הוא משקיף על מעשה בני אדם? מה פירוש הדבר משקיף? הכוונה תוכנית הכוללת. יש תוכנית כוללת, עכשיו המיוחד אצל רמח"ל זה שההשקפה הכוללת הזאת מסתרת על ההיסטוריה בכלל. כלומר, יש משמעות לעידן ההיסטורי שבו אנחנו דנים. כל עידן היסטורי יש לו דרכי ההשגחה המיוחדים לו. לפי הצרכים של התוכנית הכוללת של ההשגחה. יוצא לפי זה שההשגחה למשל בדורות הראשונים של האנושות זה שונה מאשר בדורות המאוחרים יותר, דור המקדש, הגלות, מדינת ישראל. כל מסגרת היסטורית כוללת יש לה אופני השגחה המתאימים למציאותה. נביא דוגמה פשוטה מהתנ"ך. בספר ירמיהו וגם בספר יחזקאל מובא שעד ימי הנביאים האלה, ירמיהו ויחזקאל, היו אומרים אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. עכשיו, איך להבין את הדבר הזה? האם כתמיהה או כעובדה? אנחנו אומרים אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה? כלומר, וכי זה בסדר? אם האבא עשה משהו לא בסדר, אז הבן צריך לסבול מזה? אבל בימי קדם תפסו את זה אחרת. אבות אכלו בוסר, שני בנים תקהנה. זאת אומרת, המחשבה שיש לאינדיבידואל גורל משלו, צדק משלו, לא הייתה קיימת בימי קדם. כנראה שזה גם הייתה המציאות. המציאות הייתה שמעשה האבות יש להם השלכה ישירה מבחינת ההשגחה על גורלם של הבנים. וזה היה נכון עד ימי ירמיהו ויחזקאל, שהם בני אותו דור, בזמן חורבן בית ראשון. ברגע שחרב הבית, חרבה גם הממלכה. כשחרבה הממלכה, התחיל להופיע בתודעה האינדיבידואל. היחיד. ואז האינדיבידואל שואל את עצמו, מה אני חטאתי אני? מה הגורל שלי? ואז בא יחזקאל ואומר, בן לא יישא באבון האב. זה החידוש של יחזקאל. ייתכן שזה גם חידוש של ההשגחה מכאן ואילך. ובכן, כן. יכול להיות, יכול להיות. אני לא בא להגיד שלא, לא בא להגיד שכן, אבל אני אומר, יכול להיות שתפיסות מסוימות משתנות לפי ההשפעה העליונה. כן. איך אומר הרב? הרב קוק, כל דור מאיר בתכונתו. לכן, למשל, תיקוני התשובה שהיו פעם, הם אינם תיקוני התשובה שיש אחר כך. כן. אתה מדבר ככה, אתה שואל מה הצדקה מוסרית שבנים יענשו בגלל האבות, בגלל שאתה חי בתודעה של אינדיבידואל. אבל... אז ודאי תלוי תודעה. כלומר, עבור האדם בימי קדם, אין שום קושיה מוסרית. הוא ואביו עניין אחד. הוא מבין את זה, הוא מקבל את זה. כן, זאת אומרת, הייתי אומר יותר מזה. בימי קדם, האיום הגדול ביותר שהנביאים והתורה אומרים לאדם, האיום הגדול ביותר, אם אתה תעשה את המעשה הרע הזה, אתה תהפוך לאינדיבידואל. המשמעות של הביטוי, ונכרת הנפש ההיא מהמאה. כן, מה המשמעות המקורית של הקראת? אתה כבר לא חלק מן הכלל, אתה לבד. הרי היום זה בדיוק מה שרוצים. מימוש עצמי, אני אינדיבידואל, נא לכבד את העצמיות שלי, הפרטית וכדומה. כן? אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. כן, כן, ודאי. ודאי. נכון, יפה. יש פסוק, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. למי נאמר הפסוק הזה? לבית הדין. איך אני יודע? הפסוק הזה מופיע בתוך רשימה של מצוות. לא בא לתאר שמה את הנהגת השם. ועדרבה, בעשרת הדיברות, הקדוש הוא אומר, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותיי. עכשיו, המדרשים, גם התרגום, אומר שמה, כשמחזיקים במעשה אבותיהם. אז זה לא כתוב בתורה, זה פרשנות. אפילו אם הפרשנות הזאת הייתה מקובלת בימי קדם. ברור, בבקשה. אני לא שומע אותך. נכון. זה קורה, אבל באופן מינורי לחלוטין. זאת אומרת, כמה ממזירים פגשת בימיך? לא הרבה. וגם כשיש, מה עם כל הממזירים של הדורות האחרונים? כלומר, ההלכה משתדלת למעט כמה שיותר להתיר את הממזירים, נכון? וגם יש חסד שעשה כשחו שמשפחה שנטמעה, נטמעה, זה, כן, מעלימים את זה, לא רוצים לדבר על זה. כן? פעם זה היה גלוי, כלומר, משהו אחר. מה? מה? ברור, לא אמרנו שאין השפעות. כל זה אנחנו כבר לא בגלות, אבל נגיד, ברור שיש השפעות של הדורות הקודמים. השאלה היא, האם זה בגדר האשמה או בגדר המציאות? זה ברור שמשל אישה ששותה אלכוהול כשהיא בהיריון, היא מזיקה לעובר, גם היום. כן? והשאלה אם העובר אשם, הוא לא אשם. הוא חי בנתון. כן, זה כמו השאלה לגבי חטא אדם הראשון, שהנצרות עשתה מזה, מה זה סופר עניין. אתה נולדת אשם, למה? כי אדם הראשון חטא. אנחנו לא, אנחנו לא נולדנו אשמים, אבל אנחנו נולדנו בג'ורה. זאת אומרת, אנחנו בעולם גרוע, בגלל שאדם הראשון הפיל אותנו לעולם גרוע. אבל אנחנו לא אשמים. אז לכן אמרתי שיש הנהגות שונות לפי הדורות, גם דרכי תיקוני התשובה, גם בכלל התייחסויות להרבה מאוד דברים, זה משתנה. שאין דוגמה, למשל חסידי ברסלב, יש להם בעיה עם זה שרבי נחמן אמר שאסור ללמוד כוזרי, ואסור ללמוד רלבג ומורה נבוכים, ובכלל אסור לעסוק בפילוסופיה. והנה הרבה חסידי ברסלב מרגישים צורך כן ללמוד את כל הדברים האלה. אז יש כאלה שנכנעים, אומרים רבינו אמר לו ללמוד. יש כאלה שמתחת לסטנדר. אבל ההסבר הוא, אני חושב שאפשר לשחרר את כל חסידי ברסלב מהפחד הזה. מסיבה פשוטה, בגלל שהרב קוק הסביר. שהרי מה אומר רבי נחמן? שאסור ללמוד כל הדברים האלה, אבל הצדיק שהוא בחינת משה, הוא כן צריך לעשות בזה. כמה צדיקים יש? אחד. לכמה? למיליון. בימינו אומר הרב, הדור כולו עלה למדרגת הצדיק של רבי נחמן. מזו בחינה שאין מזון רוחני שיכול לספק אותו בלי התייחסות לשאלות הגדולות האלה. יוצא לפי זה שגם היום מי שלומד כל הדברים האלה לא עובר על דברי רבי נחמן אפילו לשיטתו. כי רבי נחמן בוודאי מסכים לדעת הרב קוק שהדור שלנו היום הוא דור נעלה. מובן? טוב. מתוך כך אין לנו ברירה אלא לגשת אל הטקסט באופן ההשגחה. כן, הנה עד הנה בארנו משפטי ההשגחה, אתה נדבר במה שבאופן ההשגחה ועניין זה התחלק לשני קרים, האחד בהשקפתו ידברך שמו, זה מה שדיברנו עד עכשיו, כלומר איך שכזה הוא משקיף על מעשה בני אדם, והשני בהשפעתו, זאת אומרת כיצד הוא מוריד את השפע לעולם אחרי ההחלטה על ההשקפה הכוללת. אז נתחיל. ב' בהשקפתו יתברך שמו. כבר ידענו שהוא יתברך שמו יודע הכל. ואין אצלו חסרון ידיע כלל, לא בעתיד ולא בהווה ולא בעבר. כי כל מה שהיה ויהיה כבר צפויו לפניו מעולם ולא נעלם מינו דבר. וכל ההווה גלויו לפניו ונודע אצלו יתברך שמו בכל בחינותיו ולא נסר מנו כלל. כלומר, האם יש דבר שהשם לא יודע? התשובה היא, לא. אין דבר שהשם לא יודע. האם הוא גם יודע את הדברים שהוא לא משגיח עליהם? התשובה היא, כן. הוא יודע גם את אותם הדברים שהוא לא רוצה להשגיח עליהם. כלומר, יש הבדל בין הידיעה לבין ההשגחה. זה הליבה דת שיטת הרמב״ם. הרי הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא איננו משגיח על אופן נפילת העלה, שלא כמו הבעל שם טוב, שסובר שכל עלה נופל בהשגחה מדוקדקת. הרמב״ם סובר שהעלים נופלים כמו שהם נופלים. אין לזה שום השגחה. אבל גם לדעת הרמב״ם יש ידיעה מלאה. זאת אומרת, השם יודע על כל עלה כיצד הוא נופל, אף על פי שאינו משגיח. צריך להבין מה זאת אומרת אם אינו משגיח. כי אצלנו הביטוי להשגיח, אני משגיח על משהו, הכוונה שאני מסתכל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הביטוי השגחה, הכוונה שהוא פועל. הוא פועל, נותן משמעות למעשה. לפי הרמב״ם, אין משמעות לעלה, למסלול של לעלה, אם ייפול כך או ייפול כך. מובן? אבל ידיעה יש, ידיעה כוללת. הוא יודע את הכל בבת אחת. משל, למה הדבר דומה? לדבר שפעם קראו בשם סרט. אתם אולי לא זוכרים את זה, אבל אני זוכר בזמני, היה דבר כזה סרט. מה זה סרט? זה סרט. כזה מתאית, מצלולואיד. והיו הרבה מאוד תמונות, וזה היה מסתובב על המסך, וזה נראה אחר כך סיפור, נכון? עכשיו, כדי לראות את כל התמונות, צריך לשבת באולם החשוך, ולראות תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה. וזה נראה כמו דבר שבתנועה. בגלל שזה הולך מהר, אז רואים את התנועה. אבל מצד האמת, זה תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה. זה מסודר בסדר זמנים. זאת אומרת, התמונה הראשונה קדומה בזמן לתמונה השנייה ולתמונה השלישית וכו'. אבל יש כמה אפשרויות. אפשר גם לראות את זה בסדר ההפוך. כלומר, אפשר, כשגומרים את ההקרנה, לגלגל את הסרט בכיוון ההפוך, ואז אני רואה את אותו סיפור, אבל מהסוף להתחלה. אפשרות אחת. יש אפשרות שלישית, והיא לפרוס את כל הסרט כולו, במרחק מספיק גדול, כדי שאני אוכל לראות בבת אחת את כל התמונות. לפי הרמח"ל אפשר לומר שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא רואה את הזמנים השונים. הוא רואה את כל הזמנים, את העבר, את ההווה ואת העתיד כהווה אחד. כן, מה? אז גם הרבה סרטים וכל האפשרויות, הכל פתוח לפנה. בסדר? זאת אומרת, ההווה המתמיד, זה אופן ההשקפה האלוהי. כן. אני עוד לא יודע, אני אקרא את זה, אני יודע. זה בפסקה הבאה. בינתיים אני בהשקפה. בסדר? טוב, אז זה מה שאומר. אמנם נקרא שהוא משקיף על הדברים, מה שהוא דן וגוזר עליהם גזרות מוגבלות בגבול הזמן שירצה אחד שם בהם. ועוד נדבר מזה, לפנים בעזר השם יתברך. עד כאן להיום. שלום.